הכל חי אונליין, 93fm.co.il. אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הייעוד של האדם. האדם הוא יותר ממה שהוא חושב שהוא. האדם חושב שהוא מוגבל בגלל שיש לו פחדים ולחצים, ולכן הוא לא יכול לחייך או להיות נחמד. אבל האדם הוא הרבה יותר נעלה ממה שהוא חושב שהוא. לא תמיד החיים נראים בצורה הטובה ביותר. סכסוך עם השכן, אי הצלחה בעבודה, אבל הכל תלוי איך נסתכל על זה. אם נראה את זה כמו שיעור, צריך ללמוד, להתפתח, להיות איכותי יותר, לפתח את האישיות, אז נבין שהאירועים הם בהשגחה פרטית. ריבונו של עולם עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, לא לחינם עשה את האירועים האלה, אלא כדי שנוכל לצמוח ולהפוך להיות האדם שנועדנו להיות. כל מה שמתרחש בחיים שלנו מתוזמן באופן המושלם. בדיוק ברגע הזה, האדם אמור לקבל את המכה או את התפיחה על השכם. האדם לא נוקף אצבעו, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. וודאי שכך זה בדברים חיוביים. אנחנו לא צריכים להיכנע לחיים. כלומר, יש קושי, יש אתגר, להיכנע, לחשוב על זה שוב ושוב, להיכנס לתסכול ואכזבה. זו הכוונה שהאדם הוא פחות מהבעיה. הוא כל הזמן חושב על הבעיה, משועבד לבעיה, מוגבל לבעיה. אבל לא כך האדם. האדם הוא הרבה יותר מהבעיה. הוא אמור להתמקד ביכולות שלו, בעוצמות שלו, בעשייה שלו. אבל בהרבה מקרים, האדם כל כך עסוק בהישרדות, ביום-יום, עוד שיחת טלפון, עוד שיחת מסדרון, עוד סיום, חוב מיום האתמול. וכך האדם שוכח מי הוא, אלא רק מה הוא חייב. הוא חייב לפלוני, הוא חייב לאלמוני, הוא חייב כאן לחייך, הוא חייב כאן לחוס, הוא חייב כאן להגיב מהר, והוא חייב כאן להיות אדיש. הוא חייב והוא חייב, הוא בהישרדות. ולכן האדם הזה מתנהג באנוכיות. בהרבה מאוד מקרים האדם האנוכי הוא פשוט אדם מפחד. הוא מפחד להיות פתוח, הוא מפחד לדאוג לאנשים אחרים, הוא מפחד לחייך לאנשים אחרים, הוא מפחד לפרגן לאנשים אחרים. הוא מפחד להתפתח, ולכן הוא מתנהג בצורה אנוכית. זה לאו דווקא אומר שהוא כזה, אבל זה כן אומר שהוא מתנהג כזה. לא בגלל שזה האופי והאישיות שלו, אלא בגלל הפחדים שיש לו. לא שזה מצדיק את זה, אבל זה מסביר את זה. ובתוך כך, לא פעם האדם, בגלל הפחדים שלו, מתנהג באנוכיות ופוגע באנשים אחרים. אבל הפחדנות הזו, הפחד לחייך, הפחד לפרגן, הפחד לעודד, הפחד לחייך, הפחד להיות נחמד לאנשים אחרים, הפחד לדאוג לאנשים אחרים. ואם לא יקבלו את העזרה שלי, ואם לא יתייחסו לפרגון שלי, ואם לא יתייחסו אליי בכלל, אז האדם מסתגר, נעשה אנוכי ובטעות פוגע באנשים אחרים. ההתנהגות הזו לא משקפת את האופי הבסיסי של האדם, אלא את הפצעים שהאדם סבל. האדם לא פעם סבל מכל מיני פצעים בילדות שלו. כאן הוא קיבל סתירה מהמציאות. כאן העליבו אותו, כאן השפילו אותו, כאן לא התייחסו למשהו מעודד, משהו מפרגן. אלה הם הפצעים שהוא סבל מהם. ובעקבות הפצעים האלה הוא מפחד להיפצע פעם נוספת. הפחד הזה בא לידי ביטוי בהתנהגות שנראית כאנוכית. במקרים קיצוניים יותר, האדם הזה כאוב, העליב אותו, השפילו אותו, הוא ממורמר, הוא מתוסכל, ולכן הוא גם מרעיל רגשית אנשים אחרים. אדם שכואב לו יכול לגרום כאב למישהו אחר. אדם שנפגע בעצמו מסוגל לפגוע באנשים אחרים. אדם שהוא אטום רגשית בגלל שהעליבו אותו, בגלל שפגעו בו, בגלל כל מיני פצעים רגשיים, הלב שלו אטום, והוא מסוגל לפעול כך עם אנשים אחרים. אבל האדם לא חייב להישאר במקום הזה. הוא ודאי יכול להרחם על עצמו שוב ושוב. הוא יכול לומר לעצמו כמה אני מסכן שוב ושוב. זה לא נעים לו, אבל זה נוח לו. זה לא נעים לו, הוא לא רוצה את זה, אבל נוח לו להישאר באותו מקום. המקום אזור הנוחות. אני הקורבן, אני המסכן, להישאר באותו מקום. לא שלא רע לו, רע לו באמת, אבל הוא רק על זה מתמקד, לא על דברים אחרים. אבל האדם לא תמיד יודע שהוא הרבה יותר ממה שהוא חושב על עצמו. הוא חושב שיש לו פחדים, ולכן הוא לא יכול להיות נחמד, הוא לא יכול לזום, הוא לא יכול לעשות, הוא טועה. הוא אומר, כזה אני, קבלו אותי איך שאני. זו טעות, הוא לא כזה, וחבל שהוא מקבל את עצמו ככזה. הוא הרבה יותר מזה. אולי בשלב הזה של החיים, הוא מתייחס אל העולם בצורה שלילית. הוא רואה דברים דרך עיניים עצובות וחסרות עונים. אבל כשהוא רק יתחיל להרגיש יותר טוב, העולם יראה ורוד יותר, נעים יותר. העולם החיצוני יקרין הרגשה חיובית יותר. למה? לא כי כעת הוא נעשה טוב, הוא תמיד היה כזה. רק כעת אנחנו מסתכלים עליו כך. האדם לא מקבל מהחיים תמיד את מה שהוא רוצה, אלא את מי שהוא. מה זאת אומרת? האדם אומר לעצמו, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה להיות חזק, אני רוצה להיות חכם, אני רוצה שתהיה לי הצלחה כלכלית, אני רוצה הצלחה חברתית, אני רוצה הצלחה במעמד, אני רוצה הצלחה, אני רוצה כל כך הרבה דברים. האם הוא יקבל את זה? התשובה היא לא. האדם לא מקבל מהחיים את מה שהוא רוצה, אלא את מי שהוא. אם והיה, והאדם הוא נחוש, האדם הוא מתפתח, האדם הוא צומח, אם והיה, והאדם הוא איכותי מיום ליום, מתקדם מיום ליום, את זה הוא יקבל. הוא יקבל חברה מעודדת, הוא יקבל חברה מעריכה, הוא יקבל חברה מפרגנת ומבינה מי הוא. אנחנו לא מקבלים מהחיים את מה שאנחנו רוצים. אנחנו מקבלים מהחיים את מי שאנחנו, זו ההשתקפות, המציאות היא המדד בהרבה מאוד מקרים למי אנחנו באמת. אבל האדם אומר לעצמו, אני באמת אדם חכם, אני באמת אדם יעיל, רק עדיין לא מבינים את החוכמה שלי, עדיין לא מבינים כמה אני טוב, עדיין לא מבינים כמה אני יעיל. נכון, יש אנשים שטרם מתגלה האור הגדול שלהם. יחד עם זאת, בהרבה מאוד מקרים, זה לא כך, זו רק אשליה שזה כך. האדם הוא פשוט חכם בעיני עצמו, והוא לא מביע את זה. לא בגלל שיש לו כל כך הרבה פחדים, אלא כי בתוך תוכו הוא יודע שאם הוא יביע את החוכמה שלו, הוא יזכה לכל כך הרבה התנגדויות. אבל הוא מרגיש שהוא מאוד מאוד חכם. אולי הוא כזה, אבל הוא מרגיש שיש לו את זווית הראייה הנכונה, איך צריך להתייחס לכל מיני אנשים, לאדם ההוא, לחברה האי, לפלוני, לאלמוני, הוא יודע מה בליבם, הוא יודע מה הם חושבים, הוא יודע מה הם מתכוונים, הוא יודע איך מתנהל העולם. וזו לא פעם, לא אינטליגנציה, אלא בסך הכל השתקפות של חוויות העבר שלו. הוא היה מתוסכל, תסכלו אותו, העליבו אותו, הוא ממשיך עם אותה זווית ראייה שהייתה לו בגיל 3, 4, 7, 8. הוא לא חייב, יש לו בחירה, הוא בחרת בחיים, הוא יכול לבחור להסתכל על החיים בצורה שונה. אבל הוא צריך להאמין שהצער יפנה את מקומו אל השמחה, כמו שקרני הבוקר מאירות אחרי החלק האפל של הלילה, איילת השחר. הוא לא יהיה עוד אדם מיואש ושקוע ברחמים עצמיים. כל הזמן חושב, אין מוצא, אין עתיד, אין סיכוי. נכון, הוא עדיין לא רואה אור בקצה המנהרה. לאדם יש פחד לצמוח, פחד להתפתח, פחד ליזום, פחד לחייך, פחד לפרגן, פחד ליצור קשרים, פחד לעשות דברים חדשים בחיים. והפחד הוא שופט את המציאות. פחד לעשות דברים חדשים בחיים בגלל המשבר שהוא נמצא בו. הפחד גורם לאדם לשפוט את המציאות. יש רק שחור, זה שיפוט שמאחוריו מסתתר הפחד. ישנה מציאות שהיא מעוררת סבל אצל האדם. משהו קשה בעבודה, בחברה, בכל תחום, יש משהו קשה. מתי האדם חווה סבל? כשקורה משהו שהוא לא רצה בו. הסבל מתרחש כשהחיים מזמנים לנו משהו שהוא לא צפוי, מצב חדש. מחלה, אובדן של אדם אהוב, רחמנא ליצלן, כישלון כספי, מחלה. כל זה אומר, אנחנו צריכים לשנות את החיים, לעזוב את הרגלים הישנים שאנחנו כל כך דבקים בהם. האדם מתבקש לוותר על הציפיות שלו בשביל לנוע קדימה, אבל זה מפחיד. האדם פוחד לעזוב את נמל המבטחים המוכר והידוע. האדם מתנגד לנסוע למקום חדש לא ידוע. פיתרו אותו מהעבודה. הוא רוצה להילחם, הוא רוצה להיאבק. אבל מצד שני, המאבק, המלחמה, מונעים מהאדם את האפשרות לראות חלון הזדמנויות חדש. אבל אין מה לפחד, הקדוש ברוך הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. הקדוש ברוך הוא ידידותי הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כך אומר הרב וולבה במאמרו פסיכיאטרה ודעת. יש להסתכל על הקדוש ברוך הוא במבט ידידותי יותר. על העולם להסתכל במבט ידידותי יותר ממה שהאדם חושב. חשוב שהאדם לא יפחד מהלא ידוע. למה? זה המקום שבו הגדולה של האדם שוכנת. כל כך הרבה בני אדם מבזבזים שנות חיים שוכנת. טובות כל כך להישאר במקום הידוע שלהם. הם פוחדים לנטוש את האמון, להישאר עם דעות לא יעילות. חסר להם האומץ להעז להיכנס לשטח זר יותר. או כמו שהפתגם אומר, המוות זו רק דרך אחת לאבד את החיים שלנו. יש עוד הרבה דרכים לאבד את החיים. לדוגמה, עצם זה שהאדם הוא חי את שגרת החיים, מבלי שהוא יוצר, מבלי שהוא עושה. גם בעבודת השם שלו, אין את ה והשבות אל הלב, אלא רק וידעת היום. המוות זו רק דרך אחת לאבד את החיים. כשלאדם אין את הרגש, כשהוא שוב ושוב צמוד לחוף הבטוח בחיים, אז הוא בעצם בחירה להישאר כלוא בבית האסורים, והסורגים זה הפחדים של האדם. כמובן אין הכוונה שאדם ישנה את הערכים שלו, ודאי לא לפגוע בעירת שמיים שלו, בדיוק הפוך. לא פעם האדם חושש להיות יותר ירא שמיים, וכאן הוא נדרש לויגבל ליבו בדרכי השם, להיות יותר מקפיד על קלה כבחמורה. הגאון רב מוישה פיינשטיין אומר כך, כתוב בספר שמות ויאמר משה לבני ישראל ראו, קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. ראו, בצלאל הוא הנבחר. ראו. מה זאת אומרת ראו? איך ראו? האם שמו בת קול שמכריזה ואומרת בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה הוא הנבחר? אלא כתוב בהמשך הפסוק, וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. היות שיש לו את הכישרונות לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת להורות נתן בליבו. סימן זה הייעוד. כי כמו שאמר רבי ישראל מסלנט, מהשמיים לא מחלקים מתנות לאדם אלא משימות. אם והיה ויש לאדם כישרון, משאב, יכולת, זו לא מתנה, זו משימה, זה כלי למלא בתוכן הרצוי. כך אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא בדף קוף יוד. כתוב בספר דברי הימים א' פרק חבב, ושבועל נגיד על האוצרות. אומרת הגמרא, כיוון שראה דוד, שממון חביב עליו ביותר, מינה אותו על האוצרות. למה? כדי שישתמש בטבע שלו להפיק את המירב. בתפילה זקה אנחנו אומרים, לא די שלא קידשתי את איבריי, אלא תימתי אותם. בראת במוח ולב, ובהם חוש המחשבה ולחשוב מחשבות טובות והירורים טובים. לב להבין דברי קודשך, ואנוכי תימתי אותם בהירורים ומחשבות זרות. במקום ענבה, גאווה. במקום יראת שמיים, עקשנות או מרדנות, רחמנא ליצלן. במקום שמחה, עצבות. במקום בושה, עזות. בשכל, חכמים המה להרע, להיטיב לא ידעו. ולכן, כמו שהגמרא מסכת ברכות אומרת, אנחנו אומרים, היינו כלי מפואר, כלי מחזיק ברכם, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלי מעם. אומר הרב הירש, מהי בושה? בושה זה, כמו שכתוב על משה רבינו, שהאיש בושש, הוא מתעכב, הוא לא מגיע. מה הכוונה? משה רבינו לא יורד מהר בתאריך שעם ישראל חשבו שירד, בעיניהם הוא מאחר, בושש. בושה זה כאשר האדם הוא מאחר לתפקיד שלו, לייעוד שלו, הוא לא ברמה שהוא אמור להיות. וכך האדם צריך לנצל את הכישורים שלו, את הכלים שלו, לעבודת השם. אבל לפעמים נדרש האדם לעזוב את המון העם, בשביל לגלות את האומץ, להתקדם ולצמוח, ויגבה ליבו בדרכי השם. אומץ, אין הכוונה שאין לאדם פחד, האדם אומר לעצמו, נכון, אני רוצה יותר להשתפר, לדקדק על קלה כבחמורה, אבל אני מפחד, מה יאמרו, איך יגיבו? והאדם מתבלבל, אם הוא מרגיש פחד, הוא בטעות חושב שזה איתות שאומר, לא כדאי לעשות, זוהי טעות. אומץ, אין הכוונה שאין לאדם פחד, אומץ הכוונה היא הנכונות, להתגבר על הפחד. במרדף אחרי המטרה של האדם. אז נכון, האדם יתחיל קצת להשתנות, להיות פחות דומה לחברה, כיוון שהוא יותר ירא שמיים. האדם הזה מעז להיכנס אל הלא ידוע, לחקור מקומות לא מוכרים, חדשים, בחיים שלו, בחברה שבה הוא חי. אבל חשוב לזכור שמהעבר האחר של הפחדים, להיות כמו כולם, לא להתרומם ולהתעלות בעבודת השם, מהעבר האחר של הפחדים, שם יימצא תחושת הסיפוק של האדם, העשייה הטובה והחיובית. בואו נתאר לעצמנו אדם שהיה כל חייו בכלא, בבית האסורים. נשחרר אותו משם. לכאורה צריך להיות שמח מאוד. סוף סוף הוא יוצא עם בית האסורים. אבל לא בטוח. יצוצו הרבה פחדים ביום השחרור. בתוך הכלא, למרות שהחירות של האדם נשללה כמעט לגמרי, בכל זאת הוא חי בתוך התחום המוכר, השגרה הקפדנית שלטה שם בחיים, אבל כן יודע האדם, מתי קמים, מתי אוכלים, מתי עושים א', מתי עושים ב', האדם יודע בדיוק מה הוא יכול לאכול, מתי הוא יכול לאכול, מה הוא אמור לעשות. כעת הוא לא קלו, הוא משוחרר, הוא מפחד. הוא מפחד מהבחירה רבת העוצמה שיש לו. איפה הולכים? מה עושים? אין ביטחון, רק חוסר ודאות. לא פעם יש נטייה בהתחלה לחזור אל המקום הידוע והמוכר. אולי יעדיף האדם לפעמים להיות קלו מאשר בחירות. אולי אין בכך היגיון, אבל פתגם יפה אומר, ללב יש היגיון שההיגיון לא יכול להבין, זה ההיגיון של הלב. לפעמים האדם מפחד לעשות שינוי ביחסי הגומלין שלו עם אנשים אחרים, עם החברה, עם הקהילה, או שהוא עשה כל מיני טעויות בעבר שלו, והוא מייסר את עצמו. אבל חשוב לזכור שאנחנו צומחים מתוך הטעויות. בואו ונהפוך את הטעות למתנה. הטעות היא כאב רגשי, אבל זה יכול להפוך למתנה, תובנה, מערכת חשיבה חדשה. אם האדם רוצה לשפוט טוב את המציאות, הוא צריך הרבה ניסיון. ניסיון נובע מהרבה טעויות. הטעויות נובעות משיפוט גרוע. אז בהתחלה לאדם יש שיפוט גרוע, ואז הוא עושה טעויות. הטעויות מלמדות אותו בעקבות הניסיון המצטבר, מה כן ראוי וכדאי לעשות, וכך יש לאדם מערכת חשיבה בריאה וטובה יותר. אבל לא צריך להיות תקוע יותר מדי בעבר, אלא ללמוד ממנו ולהתקדם מעלה. לא נוכל להתקדם בחיים אם נמשיך להתבונן רק במראה האחורית. ללמוד מהטעויות, אבל לא להפוך את הזהות שלנו לטעות בגלל הטעות של יום האתמול. להפוך את העבר לבסיס של חוכמה לקראת העתיד. מצד אחד אחריות, אבל גם סלחנות. לרוץ קדימה, לא להיות תקוע בפחדים. האדם שתקוע בעבר שלו, הוא נעול בפחדים שלו. אבל מעבר לפחדים של האדם, שם נמצאים היכולות של האדם, החידושים של האדם, ההתנהלות מספקת שהיא יכולה להיות לאדם. מתי האדם יכול לבחור להיות נחמד יותר, סלחן יותר, מגוון יותר, יצירתי יותר, גמיש יותר? הוא צריך להתגבר על הפחד. הוא מפחד להיות סלחן, הוא מפחד להיות גמיש, הוא מפחד ליזום קשר עם אנשים אחרים. אבל הביישן לא למד, אבל כך הוא מרגיש את הפחד. הוא בטעות מפרש את הפחד. אם אני מרגיש פחד, זה אומר, אל תעשה, כך הבטן שלי אומרת, זוהי טעות. הבטן אומרת, פחד. אבל השכל צריך לומר, אז נתגבר על הפחד. פתגם יפה אומר, האדם ההגיוני מתאים את עצמו לחברה, לעולם. האדם הלא הגיוני מתאים את העולם אליו. יש לו את המטרות שלו, את האידיאלים שלו, והוא מתיישר על פיהם, לא על פי דעת העמון והקהל. וכל סיכוי להתקדמות בחיים דורש מהאדם נטילת סיכון. כי מהי חוויית הסיכון? נטילת סיכון הפירוש הוא להתגרות בפחד. אבל סיכון זה להתחיל להרגיש את ההתפתחות. האדם לוקח סיכון. הוא משתפר באיכות החיים שלו. האדם לוקח סיכון. הוא מתחיל ללמוד דברים חדשים. האדם לוקח סיכון. הוא מתחיל ליצור קשר עם אנשים חדשים. האדם לוקח סיכון. הוא מתחיל ליצור מערכות למידה חדשות. האדם לוקח סיכון, הוא מתחבר לקהילה מסוימת, וכך בהדרגתיות, האדם חווה את החיים בשיאם. מה הכוונה? הוא מתמודד עם הפחד, מעבר לפחד. כך האדם מרגיש שהוא חי בשיאו, כשהוא נוטל סיכון, לא סיכון מסוכן, ודאי, עם בקרה מסוימת, אבל לא להישאר במקום. כך האדם מבקר במקומות לא ידועים, סיכון גדול, שכמובן לא מסוכן, עשה לך רע והסתלק מן הספק, אבל הוא מביא את האדם להצלחה גדולה, לא בהכרח, כי בכל סיכון יש סיכוי, יש גם סכנה, אבל יש להתבונן בגדול על התמונה הכללית. ודאי שניכשל, ודאי שלא נצליח, ודאי שמדי פעם אנשים ינצלו בנו, יקנו בנו, יפגעו בנו, זה מחיר ההתקדמות. יחד עם זאת, אם נתמקד בכישלון הזה, בקינה הזו, באלבון הזה, בקיצה הזו, למרות שאנחנו כל כך רוצים להחזיר מלחמה, להחזיר מאבק, להיאבק, לבקר, להוכיח, להיות הצודק. אבל בשם הצדק לא פעם נאבד את הערכים שלנו, בשם הצדק נאבד את המרץ שלנו, בשם הצדק נאבד את המוטיבציה שלנו, בשם המרץ נאבד את משאבים והיכולות להיות טובים ויעילים יותר. והאדם מרגיש טוב כשהוא צומח, כשהוא מתפתח. לכן, עשה לך רב והסתלק מן הספק. לאדם יש את הרב שלו. הרב של האדם הוא ברמה גבוהה יותר. וכך האדם, התלמיד, רוצה להידבק ברבו. הוא מתקרב אל רבו ויש לו השראה. הוא כמלאך השם. ולמה? התשובה היא מכיוון שרבו יותר מיישר את עצמו אל הערכים, אל התורה, אל המצוות. התלמיד רואה את זה, והוא לומד שיא חדש. מהי ההתנהלות, ההתנהגות, המחשבות הנכונות, הרגשות שהאדם אמור להרגיש. ובכך האדם, התלמיד מיישר את עצמו. כשהוא מיישר את עצמו בצורה הזו, הוא מרגיש לא פעם מלא מרץ, מלא מוטיבציה, השראה. למה? הוא נע קדימה. כל התקדמות בחיים, כל השראה בחיים, אם האדם רוצה יותר ויותר להגשים את יהודו, את מטרתו, צריך לקחת עוד סיכון, עוד סיכון. ודאי לא מסוכן, ודאי לא פוגע, אבל כן, משהו חדש, אתגר חדש, מטרה חדשה. כך אנחנו מוצאים במגילת אסתר. אסתר הייתה בבית המלך. בי' ג' בניסן, האיגרות נכתבו ונחתמו ונשלחו, שביוד ג' אדר, 11 חודשים לאחר מכן, יאבדו חלילה, רחמנה לצלן, היהודים. דרש מרדכי מאסתר לצוות עליה, לבוא אל המלך להתחנן, לבקש מלפניו, עלמה. אסתר מוכנה בחפץ לב, אבל אומרת, אשר כל איש ואישה אשר לא יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא אחדתו לעמית. מה ירוויח מרדכי? הרי הרגו אותי, רחמנא ליצלן. אני הרי לא נקראתי אל המלך זה 30 יום. אז מה הבעילות עכשיו? יש עוד 11 חודש. עד שהגזרה תצא. למה עכשיו לסכן את עצמי? אם תבוא, שלא כסדרי המלוכה הרגילים רחמנא ליצלן. אפשר שהמלך יקפיד עליה ויהרוג אותם. והרי אמרו רבותינו בגמרא מסכת שבת למד ב', לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה. למה? הוא אומר שעושים לו נס, שמה לא עושים לו נס. אבל מה קרה לאחר מכן? אסתר נכנסה, אמר רבי יוחנן, שלושה מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה. אחד הגביע צברה, ככה חשברוש ראה אותה. אחד משחוט של חסד עליה, שתישא חן בעיני החשברוש. אחד מתח את השרבית כדי שתוכל לגעת בו, ואמר רבי ירמיה, של שתי אמות היה, והשרבית נעשה של 60 אמות. אז הניסים קרו בסוף, אבל למה מרדכי ביקש ממנה למסור את נפשה? חייבים לומר שהוא ידע שהיא תצליח בשליחות, ולכן אמר לה, תעמידי את עצמך בסכנה. מאיכן הוא ידע את זה? אומר המלבים. הפסוק אומר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר. הוא הודיע לה כמה יסודות בהשקפם. כשאנחנו רואים דבר שיוצא מדרכי הטבע, צריכים לדעת ש... זה אמצעי לקראת תכלית מסוימת, סיבה מסוימת. אם את זכית להיות אצל ארמון המלך, זה יוצא מדרכי הטבע. לא היית ראויה בדרכי הטבע להיבחר, אבל אם את משפל המצב שלך הגעת אל בית המלכות, זה לא אמור להיות רגיל, זה לא לפי חוקי הסטטיסטיקה, ודאי זה לאיזושהי מטרה. אז כנראה שהקדוש ברוך הוא דרכך יציל את עם ישראל. גם דבר נוסף, לכל צרה שבא על ישראל יש זמן מוגבל ויום מיועד מתי זה יסתיים. קץ שם לחושך. לכן אמר לעצמו מרדכי, אם הגעת למקום כזה, זה הייעוד, זו המטרה. ואם תפשע אסתר ותימנע מלהציל את עם השם, יציל אותם הקדוש ברוך הוא, אבל את הייעוד שלה היא לא תעשה. לכן אל תדמי בנפשך להימלד בית המלך. אל תחשבי שכל מה שאת בבית המלך זה בדרך אגב, הפוך. כל מה שאת שם זה העיקר בשביל להציל יהודים. ואם תדחי את הפעולה לפעם אחרת, לא תגשימי את הייעוד שלך, את המטרה שלך, ואת ובית אביך תעבדו. כן יותר תועלת בתפקיד שלך, בייעוד שלך. וכך אמר הגאון רב אלי לופיאן, נצטוונו לזכור את יציאת מצרים, בוקר וערב. יש כאן כלל יסודי בהשקפה. ומהו? וימררו את חייהם בעבודה קשה. ומהי אותה עבודה קשה? מחליפים. מלאכת אנשים לנשים. מלאכת נשים לאנשים. וזוהי עבודה קשה, כי הם עושים נגד הייעוד שלהם. הייעוד של האדם, לזהות את הכישרונות שלו, ולפתח אותם, לקחת סיכון קטן, להתפתח, להתרומם, ולהפיק את המירב ב-70-80 שנה שהאדם כאן, בפרוזדור, לקראת הטרקלין. היו ברוכים.
כי היל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.